האמת, במסגרת שיעורים על מגילת אסתר, צריך לעבור על המגילה פרק אחרי פרק ולהתבונן בכל מיני דברים פלאיים שיש במגילה הזו, ויש בה אינסוף פלאים. אחת המגילות הפלאיות, אולי הפלאית ביותר. אבל אני רוצה להתחיל דווקא בלוז של המגילה, בסיפור העיקרי. כי במגילה היא מתחילה בסיפורי רקע, ולוקח כביכול כמה פרקים עד שמגיעים ללוז של הסיפור. אני רוצה להתחיל בלוז של הסיפור, אבל גם אנחנו נתחיל באיזה רקע מינימלי. ובכן, אז כולם יודעים שמגילת אסתר מתארת תקופה ארוכה. והשאלה הראשונה שלי, חידון בגרוש, כמה זמן מתואר במגילת אסתר? איזה תקופה?
עשר שנים.
תקופה של עשר שנים.
עשר?
אז מי שאמר תקופה של עשר שנים הוא צודק. בואו ננסה לחשוב למה. הסיפור הראשון מתחיל בשנת 3 למולכו של אחשוורוש. בשנת 7 למלכותו הוא מאמץ את אסתר להיות הרבצין, נבט ביתו המלכה. בשנת 12 למלך אחשוורוש מפיל המן את הפור בניסן, וביום 13 לחודש 12 הוא חודש אדר, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם ושונאיהם. אז מתחילת המגילה עד הרגע שבו יש את ונהפוך הוא והאויבים היהודים שולטים בשונאים שלהם, זה 9 שנים. אלה שאמרו 10 שנים כמו הרב צוריאל, שצריך להתבונן בכל דברים שהוא אומר, שזה לא סתם, אז הוא התכוון להגיד שכתוב במגילה שמרדכי קובע את הימים ליומי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו. מתי זה קורה?
שנה אחרי.
אז זאת אומרת שאף על פי שזה לא כתוב במפורש במגילה, המגילה מתארת גם משהו שקרה בשנת 13 למלך אחשוורוש.
כתוב 13?
לא כתוב.
אני אמר שזה השנה, אולי הוא קבע את זה?
לשנה אחרת קבעום ימים טובים בהלל והודעה. לא, בדברי חז"ל זה משמע בפירוש. כתוב, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל תיגרת הפורים הזאת השנית, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, משלוח מנות וכו'. בפשטות מדובר על שנה אחרי. אז לא בפירוש, אבל מכלל הניכר שהמגילה עוסקת בתקופה של 10 שנים. ככה תמיד חוזרים שמתוארת פה תקופה ארוכה. ובכל זאת אני רוצה כעת להדגיש את הצד השני כמפתח להתבוננות שלנו היום. ואני שואל שאלה מאוד פשוטה. הלוז של הסיפור של מגילת אסתר זה מחשבת המן בן המדת האגגי שכתב לאבד את היהודים, והשבות עלו גמולו בראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ. ואני שואל, מהרגע שהמן שולח את האגרות המרושעות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, עד הרגע שבו הוא מסתכל על שושן מזווית חדשה, באיזה זווית? גובה של 50 אמה. כמה זמן לוקח? עוד פעם, מהרגע שבו המן כותב את האגרות לכל המדינות של 127 מדינות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, עד הרגע שהוא מסתכל מזווית חדשה של 50 אמה גובה על העץ, והוא שואלים אותו מה מצבו, איך, מה שלמה, והוא אומר תלוי.
כמה חודשים?
ואני שואל כמה זמן לקח מהרגע הזה עד הרגע הזה. אז השערה הראשונה של מתניה שלנו, הוא אומר כמה חודשים. מה?
דהיינו? מהרגע שהוא שלח, עד הרגע שהוא נתלה, לקח לפחות כמה חודשים, כי באמצע...
שלושה ימים, הרב, לא?
אמצע מפסח.
שלושה ימים.
מצוין! מצוין! זה יפה, אבל, אבל אז זו התשובה הנכונה. שלושה ימים בלבד. למה? בואו נחשב את זה. מהרגע של שליחת האיגרות.
הראשונות או השניות?
מה?
הראשונות?
אז לא כזה טרגי. עוד רגע נברר אם הוא טרגי או לא.
השניות הראשונות.
הראשונות. מהרגע, עוד פעם, כתוב במגילה, בואו נפתח בטובכם, בפרק ג' אז נתחיל מפסוק ז', פרק ג' במגילת אסתר, פסוק ז'. בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ואז הוא ניגש אל המלך, מקבל את האישור שלו, אנחנו מדלגים לפסוק י' ב'. ושם אנחנו קוראים כמקרא הזה. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו. מה זה החודש הראשון? תזכירו לי.
ניסן.
חודש ניסן. מה זה שלושה עשר בו?
יום אחרי
שתעשו. י' ג' בניסן. ביום הזה הוא מקבץ את כל הסופרים וכל אחד כותב ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך ולפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. ועוד מעט אנחנו נתבונן, וזה עיקר העניין שלנו היום, להתבונן בפירוש של הפסוק הזה. בכל אופן הוא שולח להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר. את זה הוא שולח ביום י' ג' בניסן. באותו יום מרדכי ידע את כל אשר נעשה. עוד מעט אני אסביר למה, איך מרדכי ידע.
רגע, אבל המילות כאילו לא הגיעו לשום מקום ותלו אותו.
מצוין, מצוין. אתה מעורר נקודה חשובה מאוד. עוד רגע נתבונן בה. זה מרתק את הנקודה שאתה מעניין.
שומרים ביום ב-13 יום בו, זה לא
חודש 12. עוד פעם, כשכתוב בפסוק י"ב ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו, זה בחודש, עכשיו 13 יום בניסן.
נכון.
יפה. אחרי זה הוא כותב, באיגרות הוא כותב, בפסוק י"ג, ביום אחד, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר. כלומר, בעוד 11 חודש מהיום הזה, בעוד היום החודש הראשון, בחודש ה-12, בדיוק באותו תאריך, י' ג', להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. באותו יום, ביום י' ג' בניסן, מרדכי כבר יודע את אשר נעשה. כי הדת ניתנה בשושן הבירה, ואיש יהודי היה בשושן הבירה, קראו לו מרדכי והוא ידע. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר. אני לא מספר עכשיו את כל הסיפור, אבל אני מניח שאתם זוכרים, אה? עמיחי. מה הולך שם? הוא צועק, קורע את הבגדים שלו, אסתר שולחת לו בגדים להלביש אותו, הוא לא מוכן ללבוש אותם. מה אתה רוצה מהחיים? פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, תפצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להתח, להראות את אסתר ולהגיד לו, לצוות עליה לבוא אל המלך, התחנן לו לבקש מלפניו על המן. אומרת אסתר, אי אפשר! כל עבדי המלך אשר יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא למלך על החצר הפנימית, אחת דתו להמית. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, את ובית אביך תובדו. טוב. אומרת, עכשיו על איזה תאריך אנחנו מדברים? י' ג' בניסן. אומרת אסתר למרדכי. כל זה אנחנו עדיין באותו יום. הוא קרוע בגדים, צועק צעקה גדולה, הוא מראה ברחובות המלך.
באותו יום הוא נשלח האיגרת וקרא את הבגדים
שלו. הוא קורא את הבגדים שלו, והיא אומרת לו, צומו עליי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום. גם אני ונערותיי יצום, כן? ובכן, אבוא אל המלך אשר לא חדש.
עם התח כאילו?
כן, זה כל ההקשר עם התח. בואו ננסה לחשב מהם שלושת הימי הצום. הוא אומרת לו, עכשיו תאסוף את כל היהודים שנמצאים בשושן. יפה, י' ג' כבר עבר. אז הלילה של י' ד' ויום י' ד', לילה ויום. ליל י' ד' ויום י' ד', ליל ת' ו', ליל הסדר, ויום ת' ו'. ליל תת זין ויום תת זין. מה? רגע, עכשיו אני חייב גילוי נאות. גילוי נאות שיש שתי אפשרויות להסביר את הפסוקים מכאן ואילך.
אין אפשרות אחרת.
זה ברור, מרדכי ידע את כל אשר נעשה. זה קורה ביום שהדת ניתנה בשושן הבירה, ביום שהוא רואה את התכונה, הוא רואה אלפי סופרים, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, הוא רואה עשרות סופרים מתכנסים וכל אחד כותב בסינית, יפנית, אונלחתמנית, והוא רואה את כולם כותבים את הוא מבין מה שקורה שם, והוא מציג את הנוסח, את העתק נוסח, ובאותו יום הוא קורא, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה, שזה תחילת המלחמה שלו עם האיגרת של המן. הוא קורא את הבגדים, וכל הדו-שיח ברור שהוא מתנהל בתוך יום אחד. והיא אומרת לו, צומו עליי 3 ימים. אז לילה ויום. אז הלילה הראשון זה ליל י' ד', כנוס עכשיו את כל היהודים הנמצאים בשושן, אם אתה רוצה שאני אכנס, אני לא יכול להיכנס לפני הצום שלך, לפני התפילה. אז ליל י' ד', יום י' ד', ליל ת' ו', יום ת' ו', ליל ת' ז', יום ת' ז'. אלו 3 ימי הצום. מיד כתוב, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. אומרת הגמרא מסכת מגילה, ויעבור, עבר על מה שאמרה תורה בערב תאכלו מצות. לא היה ליל הסדר באותו, לא היה קושיות, לא מרור, לא כלום.
מרור היה.
לא אכלו אותו.
אבל לא אכלו אותו. עבר על מה שכתוב בתורה. אם כן, 3 ימים של הצום היו י' ד' ת' ו' ת' ז'. אחרי זה כתוב, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. וזה התחלתי להגיד את הגילוי הנאות, שאפשר להסביר פה 2 פירושים. אפשר להסביר, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, זה בסוף יום הצום השלישי, כדי שכשהיא תיכנס אל המלך ותזמין אותו למשתה, והוא יבוא איתה למשתה, היא תוכל לאכול במשתה. ככה אני הייתי אומר.
אולי היא לא צם.
גם אני ונערותה יצום, כן. גם אני ונערותה יצום, כן. אתם יודעים איזה ריח יש לבן אדם שלא אכל ולא שתה 3 ימים? לא נעים לי לספר לכם, לא ריח מדהים. וזה כבר לא יוצא רק מהפה, זה יוצא מכל הגוף.
איך הם הצליחו לחיות אז?
מה?
כי אז הם היו אנשים יותר עמידים.
לחיות 2 ימים.
מי יכול בגלל לשתות?
כן.
3 ימים. הם אמורים למות אחרי 3 ימים.
לא, 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 לא. אתה מגזים, אבל זה לא סיפור נעים. זה לא... בקיצור, אני אומר לכם, זה מריח לא טוב. אבל היא... אז אני הייתי אומר, שביום ת' ז' בערב היא נכנסה, אחרי שהיא כבר פטורה מהצום שלה, רגע, אני הייתי אומר, ואז הייתי ממקם את המשתה הראשון בת' ז' בלילה, כלומר בליל י' ז', ואז בלילה הוא נדדה שנת המלך וכו', המשתה השני, ואז בבוקר של יום י' ז', המן לוקח את מרדכי סיבוב על הסוס, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, המן ידחף אל ביתו אבל וחפוי ראש, ויבילו, הנה סריסי המלך, ויבילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר, והייתי ממקם את המשתה השני, ובמהלכו התלייה של המן על העץ גבוה 50 אמה, הייתי ממקם את הכל ביום י' ז' בניסן, ואז הטווח שהיה
זה 4 ימים.
מה לעשות שחכמים לא אמרו ככה? חכמים אמרו שביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, זה לא יום שלישי של הצום, אלא יום שלישי לגזרה.
אז היא לא צמה.
היא צמה.
3 ימים?
היא צמה 3 ימים.
בעודה צמה לך?
היא צמה 3 ימים. מה?
כי לבעודה צמה
היא... היא בעודה צמה נכנסה. בעודה צמה היא נכנסה. ושני המשתאות היו בתוך הצום.
היא לא אכלה.
היא לא אכלה. טוב, נשים הן תכשיט. היחס לאישה בממלכת פרס ומדי הוא יחס מחפיר. מתייחסים לאישה כמו חפץ. לא מעניין האישיות שלה, לא מעניין שום דבר מידות שלה, רק מעניין דבר אחד.
יופי.
יפה. יופי או אין יופי. איך רואים את זה? אנחנו נדבר על זה, לוח הצלצולים של מגילת אסתר. מגילת אסתר כולה בנויה, הערכה שלה היא מעריכה דברים דרך הצלצולים שהיא מזכירה. אז איך היחס לאישה? כתוב... לא. והגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אשוורוש מקץ היות לה כדת אנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן. מה זה, איזה פסוק זה מזכיר בראש?
כי כן ימלאו, לא, של החנותים.
כי כן ימלאו ימי החנותים. כלומר היחס בממלכת פרס ומדי לאישה הוא כחנות, כגוף בלי נשמה, האישיות שלה מעניינת את הסבתא, זה לא מעניין. כשאחשוורוש שולח את השליחים שלו לקבץ נשים, הוא לא מבקש מהם שיבררו על האישיות שלה, על הייחוס שלה, כלום!
שנה בזה, לא?
שנה בתוך שישה חודשים, כן. יפה. אז בכל אופן, אז הצלצול כאן, הצלצול כאן הוא... מה, למה אמרתי את כל זה?
שאנשים זה חפץ.
אנשים חפץ,
רגע, רב,
בעוד דרך של צלצול זה מוזכר שם, שכתוב שם, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות המלך ויקבצו את כל נערה בתולה. טובת מראה על שושן הבירה. זה כתוב באותו סגנון של יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ וחימש את ארץ מצרים בשבע שני הסבה ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה ויצברו ורת אחרת את פרעה. זאת אומרת, זה מין אוכל, הנאה, אין לזה אישיות. זה כמו מחסן של תבואה, ככה מתייחסים לבית אנשים. זה כלי שעשויים שהאישיות שלו לא מעניינת בכלל.
הרב, אז מתי זה היה? מתי המשתה הראשון היה? תזיין בלילה?
אז עוד פעם, אז לפי מה שחזל אומרים, המשתה הראשון היה ביום ביום תזיין.
ביום או בלילה? כי היה בלילה המשתה הראשון.
סליחה, ביום תתוו, יום תתוו, סליחה.
אז הכנסת ליל הסדר.
לא בליל הסדר.
ביום
תתוו, ביום תתוו, היא לא אכלה שם, היא ישבה שם, הסתכלה עליהם כמו... היא דחליל, זה לא משנה. היא לא מעלה ולא מורידה, היא רק בשביל לעשות את הערב יותר מעניין. אבל מה שהיא תרגיש זה בכלל לא רלוונטי.
היא יודעת בלילה? זה לא בלילה?
זה ציני, כי המגילה מראה כמה אנשים במגילה הם מאוד כוחניות ומאוד דעתניות. גם ושתי, גם אסתר, גם זרש, הם מאוד דעתניות, ובכל זאת, כאילו ממלכת פרס ומדי רואה אותם כאילו הם דחלילים.
אחשוורוש רואה את ושתי.
נהנית לראות אותם כאילו הם דחלילים. בכל אופן, נחזור לענייננו. אז כל הסיפור הזה קורה ביום תתוו, הלילה שבין תתוו לתתזיין, זה הלילה שבו נדדה שנת המלך. היום תתזיין בבוקר, זה היום שבו אמן הולך עם מרדכי ומכריז ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, חוזר אבל וחפוי ראש של ביתו, סריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את אמן, ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ, תתזיין בניסן, ממחורת הפסח, שבת המן. אמרו חכמים על העניין הזה, וישבות המן ממחורת הפסח. כתוב בספר יהושע, וישבות המן ממחורת הפסח, באוכלם מעבור הארץ. הפשט הפשוט, המן שאכלו ישראל במדבר, שבת ממחורת הפסח. חזל דרשו את זה, שהמן ההגגי שבת ממחורת הפסח ביום ט"ז בניסן. אם כן, מהרגע שהרשע הזה ביקש לשים את העיניים שלו על בבת עינו של הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, ועד הרגע שהוא מצא את עצמו מסתכל על שושן בזווית חדשה, בסך הכל שלושה ימים. כלומר, אף על פי שכביכול מגילת אסתר מתארת תקופה ארוכה, הלוז של הסיפור הוא סיפור קצר מאוד. עוד לפני שאתה...
ארבעה ימים. בגלל ש...
מגימל עד את זין.
ביום השלישי לגזרה היא נכנסה בפעם הראשונה.
בסדר, אז י"ג, בסדר, אתה רוצה להחשיב גם את י"ג וגם את ט"ז. אני חושב מיום ליום, מעת לעת, קצת יותר משלושה ימים של 24 שעות. אם היו מודדים את זה לפי בחירות, אז... מעט מאוד זמן. הוא הטיל פור בי"ג ב... לא, אני לא אמרתי מהיום שהוא הטיל פור. לא ברור כל כך איזה פור איטיל, יש כל מיני איזה דעות בזה. מיום ליום ומחודש לחודש, יש כאלה שאומרים שכל יום בחודש ניסן, בתחילת החודש, נחשב כמו חודש שלם. אז הוא בדק, יום א' בניסן, הוא ראה שזה לא מתאים, יום ב', עד יום י' ב', י' ב' יצא לו טוב, אז הוא אמר, זה היום המקביל לחודש אדר. ואז ביום י' ג' הוא בא. בכל אופן, מהרגע שהוא שולח את הגזרה החתומה על ידי המלך אחשוורוש, ועד הרגע שהוא מוצא את עצמו מסתכל על שושן במבט חדש, בסך הכל שלושה ימים, שלושה ושעתיים, אין לי בעיה. לארג' איתך.
ליל הסדר זה לא בליל י' ד'?
בליל תתווה זה ליל הסדר.
כן?
י' ד' זה היום שבדיקת חמץ. בליל י"ד זה באור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, ביום י"ד אפשר עוד לאכול עד 4 שעות חמץ, ובליל ט"ו זה ליל הסדר, 15 בניסן. עכשיו,
יערב, לכאורה, מתי איפה נכנס פה המשתה השני?
המשתה השני, עוד פעם, אם... זה היה בשני ימים סמוכים, או ביום ט"ו וביום ט"ז, או ביום ט"ז וביום י"ז.
אה, כי זה היה שתי משתות יום אחרי יום.
זה ברור, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך, זה כתוב בפירוש. טוב, אז מה ראינו? אני רוצה להדגיש, ובעצם לחזור לשאלה של בנימין, ראינו שבסך הכל מהרא... או מי שאל את זה? עמיחי שאל את זה. עמיחי שאל את זה. אז איפה פה הדרמה? אתה שאלת? עמיחי.
רגע, עמיחי.
אז איפה פה הדרמה? מה הסיפור? המן תלוי אחרי שלושה ימים מהרגע שהוא ביקש לשים את ידו המרושעת והטמאה על בבת עינו של הקדוש ברוך הוא, כבר הוא מת. מה עושים מזה כזה סיפור? והתשובה היא, ככל שהיא לא נעימה, שהנחת הרווחה שלנו כשאנחנו קוראים ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי היא הנחת רווחה מוקדמת דבילית. זה מה שאנחנו רוצים לראות היום ולהבין על מה בנויה הייתה התוכנית של המן, כמה יומרנית היא הייתה ומה הם הדרכים של מרדכי להתמודד. ופה אני שוב מקדים הקדמה קצרה. אחד העוולות שעושים למגילת אסתר זה הציור של המן כמו גרגמל ושל אסתר כמו פיה טובה. זה הופך את זה למשהו אגדי כזה, לא מהמציאות, ואתה לא מתייחס לסיפור ברצינות. אבל הסיפור היה סיפור מאוד רציני, מאוד עצוב, מאוד אמין ומאוד בעל התכנות גבוהה שהדבר הנורא והיום שנזמם פה יקרה. מדובר פה על ראש הממשלה של 127 מדינות, זאת אומרת של כל העולם המיושב, שמתכנן ותכנון על מנת לבצע, להשמיד את כל העם היהודי תוך יום אחד. עכשיו נבין את היומרה הזו, היומרה הזו זה הרבה יותר מהיומרה של יימח שמו וזכרו היטלר. היטלר ביקש להשמיד את העם היהודי, אבל הוא הבין שזה ייקח לו הרבה זמן. מה זה ייקח הרבה זמן? שליש מהעם היהודי הוא השמיד במכונת השמדה מאוד משומנת עם בתי חרושת למוות של תאי גזים שלא היו נחלת הצורר ההוא, ובכל זאת זה לקח לו
שש שנים,
בוא נגיד מ-41 ממבצע ברברוסה שאז התחילה השמדה שיטתית עד 45, זה לקח לו 4.5 שנים, או 4 שנים, להשמיד 6 מיליון יהודים.
הוא גרמני, הוא יודע לעבוד.
הוא גרמני, הוא יודע לעבוד, והוא משכן ושיאבד את התחבורה הנאצית בימים שהתחזית הייתה דרושה לקווי הרכבת האלה. הרכבת היחידה שלא שבתה ליום אחד. בשלטון הנאצי זה הרכבת להובלת יהודים למוות במחנות ההשמדה. כשרכבות שהחזית שבעה, החזית הנאצית, כן, הגרמנית של הוורמאכט, שבעה להספקה. זה היה ראש מעייניו. בכל אופן, גם הוא הבין והפנים שזה ייקח כמה זמן. והיו לו, כמו שאמרתי, אמצעים משוכללים מאוד. היומרה של המן היא יומרה הרבה יותר נועזת, הרבה יותר מבהילה. הוא מבקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. מ-13 לחודש, 12 הוא חודש אדר, הוא שללם לבוז.
עוד 11 חודש כאילו.
בעוד 11 חודש הוא יתחיל את המבצע ביום אחד וגומר אותו ביום אחד.
למה הוא חיכה את הרבה זמן?
מה?
למה הוא חיכה
את הרבה זמן? מגילות לכל מקום.
לא, יש לו, יש לו...
לא.
מה?
כמו שכל העולם שכנת היהודים. להיטלר לא היה הרבה חיילים ולא יש הרבה חיילים.
בואו נראה מה התוכנית. וחלק מהתוכנית זה מבהיל עד כמה מצמרר, עד כמה היא דומה. התוכנית כמובן היא בנויה על שימוש בכוח אדם שהוא לא מזוהה כחיילים. כמובן שימוש בכל האזרחים. המן מבקש להשמיד את כל היהודים בדרך כזו. אני עכשיו אומר בקצרה את שני העקרונות שלה. העיקרון הראשון זה עמימות וערפול עד הרגע האחרון, וזה הנאצים למדו ממנו מצוין, עוד רגע נדבר על זה. כלומר, כדי שהיהודים לא יברחו, כדי שהיהודים לא יתארגנו התארגנות נגד, כדי שהיהודים לא יעשו שתדלנות, אז המשימה היא מושתקת וסודית ונודעת רק לקודקודים עד הרגע האחרון, עוד רגע נראה. והדבר השני זה השימוש בכל האזרחים. כל משפחה צריכה להשמיד את המשפחה היהודיה השכנה שלה.
גם הנאצים עשו את זה, נעזרו מאוד בכל העולם.
הנאצים נעזרו מאוד, אבל בסופו של דבר ההשמדה הייתה של המערכת. פה יש בקשה להשתמש ולחייב את כל האזרחים, בכל 127, את כל האנושות, למבצע השמדה, התיהור הזה. עכשיו, בואו נתבונן בסיפור הראשון שדיברנו עליו. אני רוצה שנשים זום אין על הפסוקים האלה שמתארים את האיגרת של המן. שימו לב. בואו נקרא שוב פרק ג' פסוק י' ב'. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, בשם המלך החשברוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. אני רוצה לעצור כאן רגע ולהתבונן במה שקראנו. אולי נתחיל דווקא מהסוף. איך אנחנו מבינים מה זה ונחתם בטבעת המלך? אז לכל אחד היום יש חתימה, אז גם המלך הוא חותם, אבל הוא לא חותם עם היד, חותם עם טבעת. ככה אתה ואני מבינים.
לא. ציווי המלך.
משהו שלא חותם.
חתימה בימים מהם, חותם האיגרות, חותם המרצופין, זה משהו שהופך את האיגרת לחסויה, ולכזו שאם היא נפתחה, אפילו על ידי החשטרן שהעביר אותה, אפשר לתלות אותו על עץ גבוה 50 אמה, כי הוא עבר על הפקודה, הוא נגע במידע מסווג. אם אתם מכירים את התמונות, מה זה חותם? זה אוספים, זה או שעבה או טיט או חרס שמעצבים אותו וחותמים אותו בחותם המלוכה, וכשהחשדרפן או שר המדינה או שר העם מקבל את האיגרת, הוא יכול לדעת אם היא נפתחה לפני כן, כי אי אפשר לפתוח את האיגרת בלי לשבור את החותם הזה.
טבעת זה טבוע כאילו?
טבעת זה טבוע, זה תובעים, חותמת, זה תובעים, וזה נקרא חותם. כלומר, לא איגרת פתוחה, זה איגרת מסווגת. ורק מי שהיא מוענה אליו רשאי לפתוח אותה. ואוי ואבוי, ודמו בראשו של מי שיפתח אותה שהוא לא הממוען לה. בואו נראה עוד פעם מי הם הממוענים. ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שר עם ועם. שימו לב, מדובר פה על הצמרת, על הקודקודים של ההיררכיה השלטונית בממשלת פרס, בכלל לא על הדרג הזוטר. מדובר פה על החשדר פן, שזה היה דרגה אחת מתחת המלך. לדוגמה, כל עבר הנהר, כל אזור עבר הנהר, זאת אומרת עבר הפרט, הצד המערבי של הפרט, כל זה נחשב החשדרפה אחת. והיה לה החשדרפן אחד. זה היה המקום השני בהיררכיה אחרי המלך. הממלכה הפרסית הייתה מחולקת להחשדרפות. מתחת להחשדרפות האלה יש מדינות. השרים של המדינות והעמים, כלומר הקודקודים שבכל מדינה, הם אלה שמקבלים את האיגרת הזו. זה איגרת חסויה וסודית. מה נאמר בה? נאמרת בה הפקודה ככתבה וכלשונה במערומיה, פתרון הסופי לבעיית היהודים. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, מ-13 לחודש 12 הוא חודש אדר, ושללם לבוז. הפתרון הסופי. אבל בדיוק כמו לפני 75 שנה, השותפים לסוד הם אך ורק הקודקודים של השלטון.
והסופרים.
וכל האנשים הפשוטים אין להם מושג על מה מדובר.
גם השליחים, לא יודעים כלום.
גם השליחים לא יודעים. בוודאי ובוודאי שהיהודים לא יודעים. אני רוצה לתת על זה משל, עוד רגע נבין למה אני נותן את המשל הזה. בשעה שהיטלר ימח שמו וזכרו, כבש את פולין, כל היהודים שהיו בפולין הבינו שזה אסון נורא לעם היהודי שלא היה כדוגמתו במאות שנים האחרונות. ואף אחד מהם לא הבין עד איכן הדברים אמורים. והנאצים טיפחו לקסיקון שלם שהתפקיד שלו היה הטעיה. שעד הרגע האחרון יהודים לא יבינו על מה הדברים אמורים. המשלוחים נקראו, המשלוחים למחנות ההשמדה נקראו היישוב החדש במזרח. מחנות המוות נקראו מחנות עבודה. העבודה משחררת. עד הרגע האחרון שבן אדם מוצא את עצמו מובל אל מותו, הוא לא מבין לאן הוא מובל. והם טיפחו ודאגו לשמן את המערכת הזו. כמו שכולנו יודעים, הקורבנות, חלקם נצטוו לכתוב מכתבים לקרובים שלהם רגע לפני שהם הולכים אל מותם, שהכל בסדר והכל סבבה, והם הגיעו למקום, לחוף מבטחים. בדיוק באותו אופן, המן מבסס את ההצלחה של ה, של ה, של המזימה שלו בהטעיה. את הפקודה במערומיה הוא שולח רק לקודקודים של השלטון הפרסי. אבל כמו שאמרנו, היומרה שלו היא גדולה יותר. הוא מבקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. מה הוא עושה? איך הוא עושה את זה? בואו נסתכל מה האיגרת הנלווית השנייה שנקראת בכיכרות מול האלפים של האזרחים, והיא גלויה. יש איגרת חתומה בחותם של המלך שהיא סודית מסווגת, ויש איגרת שנייה שמצטרפת ונשלחת על ידי אותם החשטרנים על מנת להיקרא בכיכרות. בואו נראה.
וכמה נעבר כאילו בין השתי המגלות?
את האיגרת החסויה, אתה החשטרן, תביא לקודקוד, לחשדרפן או לשר על המדינה, ואת האיגרת הגלויה אתה אוסף את האנשים בכיכר, אוספים את כל מיליוני האזרחים בכיכרות וקוראים לפניהם איגרת חשובה מאוד מטעם המלך, ובה כתוב דברים אחרים. לא, זה אותו החשטרן מביא את שתי האיגרות, איגרת החסויה. מה? הוא מביא את האיגרת החסויה לחשדרפן או לשר, ומודיע, יש כרוז שמודיע שיש איגרת חשובה מערך מלך, אוספים את כל הציבור, את כל האזרחים לכיכר, וקוראים בפניהם את האיגרת הבאה. וכך כתוב בה, פצ'גן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. שימו לב, באיגרת השנייה נקראת בכיכרות, אין רמז למי הם האויבים. יש קריאה לציבור האזרחים להכין וללטש ולחדד כלי נשק לקראת המלחמה באויבי המלך, שעתידה להיות ביום י"ג באדר, פרטים בהמשך.
אז גם היהודים שומעים את זה בעצם.
וגם היהודים שומעים את זה.
אז גם הם מתכוננים למלחמה.
כביכול לא יודעים מה הסיפור, כביכול לא יודעים נגד מי המלחמה, לא יודעים מה המטרה של המלחמה. אין דיבור מפורש על הפתרון הסופי לבעיית היהודים בכלל, אין אזכרה של היהודים.
אתה רואה שיש פה רמז למלחמה.
להיות עתידים ליום הזה זה לצחצח חרבות ליום הזה. עתידים זה עתידים למלחמה. עוד מעט אנחנו נראה. להיות עתידים ליום הזה זה להיות עתידים למלחמה ביום הזה. פרטים בהמשך. כלומר, האיגרת מעיקרה היא איגרת קריאה ראשונית שהיא נסמכת על פרטים בהמשך.
לא כתוב שזה היהודים.
מה?
לא הזכירו פה את היהודים.
לא הזכירו פה את היהודים. מה? עכשיו שימו לב, האיגרת ניתנת מראש לחשדר פנים, לפחות, לשרי המדינות בזמן מוקדם, כדי שהם יבינו מה הם צריכים לעשות עם הסיפור הזה. מה אתה צריך לעשות, אדון החשדרפן, בשביל להכשיר את דעת הקהל למלחמה העקובה מדם הזו נגד כל היהודים, להכשיר את הלבבות לפתרון הסופי לבעיית היהודים? אתה צריך להתחיל לפרסם פרוטוקולים של זקני ציון, להתחיל לטפטף ערס נגד היהודים. אתה צריך להבין איך אתה מגייס ברגע הקריטי את כל האזרחים שלך למשימת השמדה של כל העם היהודי. בשביל זה זה ניתן לך, אתה תחשוב בעצמך. אסור לך לפלוט לאן הדברים מגיעים. הפרטים המדויקים שמדובר פה על השמדה טוטלית של כל העם היהודי ימסרו רק באותו יום. אבל אתה צריך לטפטף ולהכשיר את דעת הקהל בשביל לעשות את הסיפור הזה. האם היהודים היו תמימים?
מאוד.
הם כנראה כן ידעו שזה משהו נגיד.
הם ידעו. עוד רגע נבין. שאל פה, צוריאל שאל. שימו לב, רוב היהודים, רוב העמים שמקבלים את האגרות, כמו שאמרנו, הם מקבלים אותם אחרי שאמן כבר תלוי. רוב האנשים לא מגיעים אליהם האגרות בתוך 3 ימים. תוך 3 ימים הוא מצא את עצמו תלוי. בסך הכל עושה הגאון מבילנה חשבון שהאגרות משושן הבירה לקצוות הכי רחוקות מעיר הבירה של ממלכת פרס ומדי לוקח להם 35 ימים להגיע.
זה הכל?
היה להם הציוויליזציה המדהימה של פרס ומדי הצטיינה בדיוק בתחום הזה. זה מה שהם שכללו, זה אני קראתי בהרבה ספרים, שהם שכללו מאוד מאוד את התקשורת, לא תקשורת להמונים, אבל תקשורת הפקידותית בין הממלכה, הבירה, המלך, לבין החשדרפנים, הפחות, היה להם רצים כאלה שהיו רצים, ואז רצים אחרים היו מחליפים אותם בהמשך הדרך, הם מאוד שימנו את העברת, מרות שליחים הזה, העברת הפקודות מהממשל בשושן אל הקצוות של הממלכה. אף על פי כן זה לקח להם כנראה יותר מ3 ימים להגיע לקצוות של הממלכה.
אז מה זה אומר?
אבל שימו לב, אני רוצה שנבין דבר אחד.
כאילו התבטל.
האיגרת חתומה בשם המלך. זה שאמן מצא את עצמו תלוי אחרי 3 ימים על עץ גבוה 50 ממש, זה לא עוזר כלום. האיגרת להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים לא חתומה בשם המן, היא חתומה בשם המלך. ויש חוק עזר פרוצדורלי שכתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. והפירוש שלו הוא לא אי אפשר להגיד לאחשטרן, הפירוש שלו אי אפשר לבטל פקודה מלכותית. כלומר, הפקודה להשמיד, להרוג ולאבד שנחקקה בספר החוקים זה פסק דין חלוט. ואני מאוד מצטער, אומר אחשוורוש לאסתר, פסק דין חלוט, זה באמת לא נעים, עם שלם כאלה נחמדים, מה אני יכול לעשות? פסק דין חלוט,
כל הפעוד הסקנים
לא נעים, באמת לא נעים מה שהוא עשה לכם, אבל אני לא יכול לעזור. זה הזוי, זה ציני. אבל זה, שימו לב, זה שהמן מוצא את עצמו תלוי על עץ אחרי 3 ימים, זה לא עוזר. כי הפקודה חתומה בשם המלך. אז שוב, היינו באמצע לוודא האם היהודים הם כאלה תמימים. ואומר לנו הרב חננאל, ודאי שהם לא תמימים. ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום, ובכי ומספד, צג ואפר יוצא לרבים. האם זה בגלל שהמזימה נחשפה במערומיה? לא. אבל היהודים יש להם שכל. הם יודעים מי עומד בראשות הממשלה, האחראית על 127 מדינות, על כל היישוב העולמי. עומד שם שונא ישראל גדול שקוראים לו אמן. והם יודעים שאם פקודה מלכותית ניתנת וכל האומות משחיזים את החרבות שלהם, מלטשים את החרבות שלהם לקראת מלחמה, זה לא מבשר טוב. הם לא יודעים בדיוק מה זה אומר. זה לא אומר טוב, זה אומר רע מאוד. כמו שאמרתי,
ביום ש... כמו שהפתה שלי היו בגרמניה, כשהיטלר עלה
לשטוח, זה היה ברור להם שזה... זה היה ברור שזה שואה, אבל הם לא ידעו עד איכן הדברים מגיעים. כשהיטלר פלש לפולין ב-39, היה ברור שזה האסון הכי גדול שהתרחש על היהדות הרבה שנים, אבל אף אחד לא הבין עד איכן הדברים אמורים. סך הכל מתוך 3.5 מיליון יהודים שהיו בפולין, נשארו בערך 350 אלף. אז עם ישראל הוא לא תמים, אבל הוא לא יודע את הגזרה במערומיה. אז כמו שאמרנו, התוכנית מתבססת על שני תחכומים, שני תמרונים. אחד, זה לקסיקון של התאיה, כלומר, רק לקודקודים מתגלה הגזרה במערומיה, והם ימצאו את הדרך איך לטפטף את השנאה ליהודים במשך השנה הזו, ולפתוח את הגזרה כמות שהיא במערומיה רק ביום הפקודה. ומצד שני, הפקודה להמונים, שאנחנו חייבים את ההתארגנות שלהם לקראת היום הזה. אנחנו לא נצליח להשמיד את כל היהודים אם אנשים לא ילטשו כולם, כל האזרחים את החרבות שלהם, היא ניתנת בצורה סתמית. להיות עתידים ליום הזה, להתכונן למלחמה ביום הזה. כל משפחה, וזה ישומן במשך כל השנה הזו, בעידוד, בקריאות לאט, ולאט לאט גם יהיו, כמו שאמרנו, התפרסמו הפרוטוקולים של זקני ציון, יעוררו את השנאה ואת האיבה ליהודים, וביום הקריטי, שהיהודים לא יספיקו לברוח, ולא יספיקו לעשות שתדלנות בחצר המלך, ולא יספיקו שום דבר, הם כבר לא יהיו. זה התכנון.
הרב, התכנון גם היה טבעת המלך, שזה גם כאילו, כן. אם הוא ייפול באמצע הזמן, אז הוא...
לא, פקודה מחייבת, תראה פקודה בטבעת המלך. אבל זה שזה חתום, זה חלק מהסיפור. זה חתום כדי לסווג את זה. שזה לא ייזל. זה חתום בטבעת המלך כדי שאם זה ייפתח, אפשר יהיה להניש את מי שפתח את זה, זה לא ייפתח. אני חושב, עכשיו הבנו למה הנחת הרווחה שלנו אחרי ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי היא מוקדמת. עוד אין מקום להנחת רווחה. עדיין הסיפור הוא רובץ לפתחו של מרדכי. וכמו שאנחנו מתנחים הנחת רווחה, אבל אסתר ממש לא, פרק ח' פסוק ג'.
רגע, איך
מרדכי
יודע את כל השם
עשה? או, מצוין, מצוין, מצוין. שימו לב, אני רוצה להסביר משהו מאוד משמעותי וחשוב. במגילה צריך לשים לב, יש שני מקומות שונים. יש שושן הבירה ויש העיר שושן. העיר שושן רובה יהודים, רואים את זה בפירוש בכמה פעמים במגילה. רובה יהודים, היא מיושבת ביהודים. שושן הבירה זה שושן הארמון, פירוש המילה בירה זה ארמון. כשאנחנו אומרים עיר בירה, פירוש העיר שבה נמצא ארמון המלוכה. בירה זה בארמית ארמון. בירניות, ארמונות, זה פירוש המילה, ראה בירה דולקת, ארמון דולק. בירה זה ארמון. שושן הבירה זה כוונה אזור נפרד בשושן שבו היה אומן המלכות, הייתי קורא לו קריית הממשלה. שימו לב, כשהחשברוש פותח את המשתה השני לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, הוא לא חולם להכניס לשם את כל הארכי פרחי היהודים, את כל הבני ברקים. הוא פותח, הוא רוצה להראות כמה הוא סובלן וכמה הוא לארג', הוא פותח את המנעמי הארמון ואת הקורסאות שלו לכל האנשים הנמצאים בשושן הבירה, כלומר לכל הפקידות, לסריסים, לפקידים, לנשותיהם, לילדיהם. בזה נגמרת הלארג'יות שלו. את כל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתי שבעת ימים. אבל בתוך שושן הבירה, בתוך שושן, בחלק הארמוני של שושן, בחלק הגוי של שושן, יש איש יהודי. קוראים לו מרדכי. איש יהודי היה בשושן הבירה. בעיר שושן יש מלא יהודים. אבל בשושן הבירה יש יהודי אחד.
אז איפה הביקורת על היהודים שנהנו
מסעודתו של ישעיהו? אז אולי היו עוד כמה יהודים בשושן הבירה, אבל לא היה רוב יהודי, ברור. העיר שושן היא מלאה יהודים. ובשושן הבירה יש מיעוט יהודים, יש אולי כמה פקידים יהודים. מרדכי מתוקף התפקיד שלו, הוא יושב בשושן הבירה. והוא מודע למתרחש בה. ויום אחד הוא רואה תכונה גדולה. מאות סופרים של, או עשרות סופרים של עשרות שפות מתכנסים להעתיק איזה פקודה מלכותית. הוא עושה אחד ועוד אחד, הוא מברר והוא מקבל את נוסח הנוסח המסווג ליד, מה שלא ניתן לכל היהודים. שימו לב, דרך ההתמודדות הראשונה של מרדכי היא לתת פרסום למידע המסווג הנורא והיום הזה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. אם יהודים לא הבנתם, והעיר שושן נבוכה. עוד פעם, מה זה נבוכה? אפשר להבין שהיא בוכה, אבל הפירוש הפשוט זה לשון מבוכה, כמו נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. הם לא יודעים להיכן הדברים אמורים. זה ברור שזה לא מבשר טוב, אבל לא יודעים עד איכן הדברים אמורים. מה בדיוק? מה הסיפור פה? הם מקבלים פתאום באמצע היום פקודה להתייצב בכיכר, נקראת לפניהם איזה איגרת, להתכונן, להיות עתידים ליום הזה, והם לא מבינים מה פשר האיגרת הזו. הם מבינים שזה לא מבשר טוב, הם לא יודעים מה. מרדכי רוצה להסביר, הדרך הראשונה שלו להתמודד עם הגזרה זה לתת לה פרסום. אם יהודים היו יודעים ב-1939 מה היטלר מכין להם, זה לא היה מצליח כמו שזה הצליח. אז הוא צועק צעקה גדולה ומרה, והוא קורע את הבגדים שלו. אין לו דרך לשלוח את הדברים ל-127 מדינות. הוא לא נמצא שם על השיבר של החשטרנים, המידע לא נגיש לו, הדרך לכתוב וואטסאפים לכל המדינות זה אין לו. אבל כמה שהוא יכול, הוא נותן כמה שיותר פרסום לטבח הזה שהולך להתחולל כאן. זה הדבר הראשון שהוא עושה.
בסוף זה כן, כי עכשיו מגיע השליחים, מגיעים עכשיו למדינה רחוקה, שאני יודע לנו מה חדש בשושן. לא מספרים, עכשיו כל היהודים תמים שם, שאנחנו כולם תמים.
אבל השאלה, אם הוא הספיק שיצומו לפני שהם נשלחו, כי הם נשלחו ביום י"ג. עוד מעט נדבר על זה, עוד מעט נדבר על הדרך שלו להתמודד עם שני התכסיסים האלה.
הם אמינו לא כאילו שזה?
מה?
כולם אמינו מרדכי?
זה הפעולה שלו מכוונת גם כלפי העם הנמצאים בשושן וגם כלפי אסתר, ואסתר מבינה והיא שולחת לו וכולי, והיא מקבלת את ההדרכה להיכנס ולבוא אל המלך להתחנן או לבקש מלפניו על המה, והוא נותן לה את תק הנוסח, את פצ'גן הכתב אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר, כי היא לא יודעת את זה. אסתר מלכת המלך לא יודעת מהסיפור הזה, זה סיפור מסווג סודי. הוא בעירנות שלו שם לב לזה ויודע, הצליח להשחיל לידיו את האיגרת, אבל היא לא יודעת. שימו לב. מה השעה עכשיו? אני רואה תזוזה פה.
6:52.
בואו, אנחנו נסיים בעוד 8 דקות, בסדר? אני אגיד את העיקר של הדברים, מה שלא יהיה ברור, אנחנו נחזור בעזרת השם בפעם הבאה. שימו לב. מרדכי, אחרי שנפטרים מהמן הרשע הזה והמשימה מונחת לפתחנו, עוד פעם אמרנו, הנחת הרווחה שלנו הייתה מוקדמת, זה ברור. מה עושים עם הגזרה הזו? בואו, אז אמרנו, פרק ח', ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. אנחנו נהנחנו הנחת רווחה, היא ממשיכה לבכות. ותאמר, אם על המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו, וחשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים, החשב את המן בן עמדת האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי חכה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, וחכה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. כלומר, החרב מונפת על עם ישראל כמקודם, זה לא משנה. ומה שהמלך מסביר לה, במילים מאוד נחמדות ויפות ומתוקות וחנפניות, זה שאי אפשר לבטל, יש פסק דין חלוט, כי כתב אשר מכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. אי אפשר לכתוב עכשיו איגרת, הרי אני מבטל את האיגרת, אי אפשר!
אני אכתוב משהו אחר, מה הבעיה?
מה תכתוב?
זה מה שאסתר
מה תכתוב? כל רמז לזה שיש שינוי בגזרה הוא בלתי קביל. אי אפשר לבטל את הגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אתה קולט את זה?
למה? גם אם...
הרגו, כתבו בענף קולמוס, להשמיד עם. אופס, טעות. אבל אין מה לעשות. מה אתה אומר? עוד פעם?
חץ בטעות אנטר.
גם את זה או יכתבו עם חותמת?
מה יכתבו?
אי אפשר. כתוב בעיניהם, בשם המלך.
או! אז הוא מציע להם, הוא בעצם רומז להם את הדרך שלהם להתמודד. אומר להם, כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך. הוא לא אומר להם, תכתבו שהמלך מבטל את הגזרה להשמיד את היהודים, כי אי אפשר. אתם צריכים להתחכם, לא לכתוב בשורות משהו שמבטל, לכתוב בין השורות מה שמבטל. שימו לב מה עושה מרדכי, ונבין את התחכום.
אה, אוקיי. מלחמה כאילו כנגד, זה התחכום.
או, בואו נראה. כתוב ככה.
למה?
אני מדלג לפסוק ת', הוא מחכה עד שכל הסופרים יחזרו, ויקראו סוף, כן, מתת זין בניסן או יות זין בניסן, הוא מחכה עד כף ג' בסיוון, חודשיים ו... זאת אומרת, 70 יום. ויקראו עד שהחשטרנים שהלכו הכי רחוק יחזרו. מפה החשבון של הגאון מבין לה 35. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ולחשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מעודו והדקו שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, צרים אותם טף ונשים ושלולם לבוז, ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, 13 לחודש 12 הוא חודש אדר. שימו לב איך ההתמודדות של מרדכי עם האיגרת החסויה. הוא עושה איגרת חסויה כנגדה, גם אם הם מוענת רק לשרים, לחשטרפנים, לכל מי שקיבל את האיגרת הראשונה, אבל הוא מוסיף עוד מען. למי הוא עוד שולח את האיגרות? ליהודים ככתבם וכלשונם. כלומר, זה חלק מההמשך. עכשיו כל המערכת הפקידות והחשדרפנים, החשטרנים שמוציאים את הפקודות בידיים שלו, הוא רוצה דבר ראשון שהיהודים ידעו מה מרחף מעל הראש שלהם. אם פתאום היהודים מקבלים איגרת שמותר להם להיקהל ולעמוד על נפשם, אז הם כבר יודעים מה מזומנת, מה זימנה להם האיגרת הקודמת החסויה שהם לא הגיעו אליה.
גם עולם עליהם.
מה? איך הוא יגיד להם? הם גרים בהודו.
לא, במפורש יכתוב להם.
מה הוא יכתוב להם?
אסור. הוא לא יכול אבל להגיד משהו שחסוי.
לא, זה לא חסוי, האיגרות של שם זה
לא חסוי. לא, חסויות. מן שלך קייט. אם המלך ידע שהוא עשה ממנו צחוק. שימו לב, אז מה הוא עושה? דבר ראשון, הוא משתף כמען, הוא משתף גם את היהודים. הוא פורץ את החשאיות ואת העמימות ואת הערפול של המן. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא כותב איגרת שהתוכן שכתוב בה בתוך השורות הוא לא רלוונטי, הוא דבילי, הוא טיפשי, הוא לא משמעותי. מה הוא אומר? שהמלך נתן רשות ליהודים להחזיר מלחמה שערה באותו יום שכולם מחסלים אותם. המלך פקד להשמיד את כל היהודים, והוא נתן ליהודים רשות גם כן להילחם.
אבל הוא מגלה את הגרות.
זה הדבר הכי קשי בעולם, זה כאילו מישהו בא להרוג אותך.
תגיד,
לא, אסור לי להחזיר, כי מה? כי המלך יהרוג
אותי. מה? כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. זה לא דבר שצריך להיכתב. המטרה של השורות האלה היא לא מה שכתוב בהם, אלא היא מה שכתוב בין השורות, והוא בונה על השיחה שתהיה בין החשדרפן לאחשטרן. אבל לפני שאנחנו ננסה לשחזר את השיחה הזו, בואו נראה מה התמונה שאיתה מהחשטרנים יוצאים עם האגרות האלה. בואו נדלג רגע. פסוק י' ד', הרצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבועלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ותרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן. תגידו לי, מה, בן אדם משוגע כבוד? הוא רודף כבוד? מה הסיפור שלך? הלכת כבר, הלבישו אותך בלבוש אשר לבש בו המלך לא מזמן. מה עכשיו אתה עם לבוש מלכות, חלת וחור, ועושה תמונות ככה ופוזות וזה? מלא מלא פוזות, מצטלם בכל פוזה אפשרית. הוא בונה על המראה הזה, שיראו את משנה המלך היהודי. כי כל התוכנית שלו בנויה על החקיקה בתודעה הזו של החשטרנים. שימו לב, האיגרת מגיעה אל החשדרפן. החשדרפן אומר, משהו פה לא מובן לי.
אבל זה היה פשוט כתוב הפוך, התוכנית שלך. זה לא כתוב הפוך, ויש במסורה עשתה צירה באמצע.
אבל רגע, בוא, אתה צודק. אבל בוא ננסה רגע להבין, קודם כל, מה שכתוב באיגרת, על מה הוא בונה. מקבל אחשדרפן איגרת. כתוב בה שהמלך נותן ליהודים להשיב מלחמה שערה. אחשדרפן אומר, רגע. לפני 70 יום קיבלתי איגרת להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מי שכתב אותה, הוא לא סובל מאהבת ישראל יתרה.
איך הוא יכול לדעת מה הוא קיבל?
לא, אחשדרפן, הוא קיבל את האיגרת. עכשיו אני מקבל. הוא קיבל? אני לא מבין את זה. תגיד לי, אחשטרן, תספר לי רגע, יש שם תמורות בממלכה? מה קורה שם? תמורות? הראש ממשלה הקודם תלו אותו על עץ, ועכשיו ראש הממשלה החדש היא יהודי. הבנתי. מה?
אז הוא עוצר את התעמולה.
הוא עוצר את התעמולה, הוא כבר מבין לאן הדברים אמורים, הוא מבין שעכשיו בשביל להתקדם בסולם ההיררכיה השלטונית בשושן ולהיות המלך הבא, הוא צריך להיות פרו-יהודי, להגן על... אני תמיד הגנתי על היהודי. מה זאת אומרת? שנאת ישראל זה דבר מרושע, צריך להוקיע את זה בכל... זה מה שהוא בונה, הוא בונה על שיחלחל השינוי. התמורה שקרתה בשושן הבירה, זה הדרך שלו להגיד, חבר'ה, ראש הממשלה הקודם נתלה וראש הממשלה החדש הוא יהודי. זה הדרך שלו להגיד את זה. ועל זה הוא בונה. עכשיו שימו לב, אני רוצה להראות לכם איך שזה הדופק שהוא ממשש. איך אני יודע שזה הדופק שהוא ממשש? שימו לב בפסוק ג' בפרק ט'. וכל שרי המדינות, והחשדרפנים, והפחות, ועושי המלאכה אשר למלך, מנסעים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. התכסיס כולו היה להציב את השם של מרדכי, להגדיל את שומעו בכל המדינות. זה היה התכסיס, על זה הכל היה מובנה. וזה מה שהוא ממשה שקורה ביום הקריטי. הוא לא יודע האם השיחה הזו שעליה הוא בונה בין החשדרפן לאחשטרן, או בין שר המדינה לאחשטרן שהביא לו את האיגרת, היא תתקיים. וזה מה שהמגילה אומרת, זה קרה, הוא הצליח. לפני שנגמר לנו הזמן, אני רוצה להסביר.
אז מה הסיפור של הססון היהודי, משתה ביום טוב, רואים הארץ מתייעדים?
או, מצוין, מצוין, מצוין. עכשיו, מה הוא עושה עם האיגרת הגלויה? האסטרטגיה שלו מול האיגרת הגלויה היא אסטרטגיה שונה. מול החשדר פנים הוא צריך לעשות משהו לולייני. כי איגרת, גזרה שאי אפשר לבטל אותה, הוא צריך להסביר להם שהיא מבוטלת, בלי שהיא מבוטלת. רסמית היא לא מבוטלת. מול האיגרת הגלויה הוא משתמש באסטרטגיה אחרת. בואו נראה.
את היהוד כאילו, למה
הם... מעולה, מצוין, נכון מאוד. הוא הופך להיות הפרשן, פרשן דאטה של האיגרות. נכון קיבלתם איגרות שהיה כתוב להיות עתידים ליום הזה? נכון אמרו פרטים בהמשך? להלן הפרטים. בצ'גן הכתב, לינת אנדד בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, גם הוא שולח איגרת גלויה, מצורפת לאיגרת הסודית, להיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקם מאויביהם.
אותה איגרת גם לזה וגם לזה?
זה האיגרת שנקראת בכיכרות. נכון, אמרנו שצריך להתכונן?
בעצם אומרת שה...
מה שצריך להתכונן, יש למלך...
זה שהיהודים...
לא לעמוד על עכשיו, יש מלחמה גדולה למלך נגד אויבי היהודים.
הסתר זה אומר ש...
נגד אויבי היהודים, להיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקה מאויביהם.
פסוק זה
הרב. עורך דין, הרב.
זה פסוק י' ג'.
מרדכי היה עורך דין.
בפרק ח'.
כאן לא כתוב מה זה הראשון ל...
פה הוא לא מסתבך, הוא מפרשן. הוא מפרשן את האיגרת הראשונה. עכשיו שימו לב, זה מה שמשה מצביע לנו. הציבור כולו... הוא פוחד מהיהודים הרבה לפני שמתברר שהחשדר פנים, שימו לב, את האימה של הציבור מהיהודים, אפשר למשש הרבה לפני כן, בואו נראה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וססון ליהודים משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם. הם שמעו בכיכר שיש למלך מלחמה נגד אויבי היהודים, הם הבינו שזה פחד פחדים להיות אויבי היהודים, מתייעדים, בואו נצטרף ליהודים. הם הבינו את זה הרבה לפני י"ג באדר, והיה אפשר למשש את זה הרבה לפני י"ג באדר. זה היה החלק הקל של הסיפור. אבל האם החשדרפנים לא יוציאו ביום הפקודה את הגזרה שהם אמורים להוציא לפי החוק? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. את זה אפשר למשש רק ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם.
כבוד פורים לא בכ"ג סיוון, אלא בפורים. כי זה עד פורים.
נכון. מה?
על מה צמים בי"ג באדר?
אני אומר, קודם כל, לפי מה שאנחנו רואים, זה מובן מאוד למצמים. תשמע, עד הרגע האחרון לא יודעים מה היה. יכול להיות שיש שם סיפור של השמדה. יכולים להיות כל מיני יקים, החשדרפנים יקים, שאומרים, סליחה, קיבלתי פקודה, אבל אני צריך לבצע אותה. שלא יבינו את השפה המתחכמת, הפולנית,
הגליציאנרית.
מה?
הפשט של הפקודה עדיין, זה משמיד את היהודים.
כן, משמידים את היהודים, ומותר להם להתגונן. הוא בנה על השכל הטוב של השרים שיבינו, היי, מה אני מקבל פה פקודה הפוכה? ויבינו את הנקודה הכי עיקרית בסיפור זה שמרדכי הוא הראש הממשלה החדש, והוא יהודי. ואת זה הוא ממשש ביום, וזה מה שאנחנו אומרים, וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות, ועושה המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים, לא כי נפל פחד היהודים עליהם, הם יודעים. הם יודעים מה הם קיבלו, שיש איגרת להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. נפל פחד מרדכי עליהם. איך יכול להיות שמרדכי? מרדכי לא היה כתוב בכלל באיגרת, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות, כי איש מרדכי הולך וגדול. דרך התחכום הזה הוא מצליח להביא את העובדה שהתחלף ראש ממשלה לראש ממשלה יהודי לידיעת הכל, וכולם מבינים שעכשיו בשביל להתקדם בסולם צריך להיות רוא יהודים, הגונים, ולקרוא תיגר נגד כל השנאה החשוכה הזו שלה אתמול, ולהתקדם לקראת המחר, האופק החדש.
מה קורה בפתיחה של האגרות?
מה?
מה קורה בפתיחה של האגרות?
איזה הראשונות יש
לי? פתיחים את האגרות החסויות לכל העם, ביום שעתידים ליום הזה, מה קורה באותו רגע? מכירים את
זה? אה, החשדרפן יש לו שכל, הוא לוקח את האגרת הראשונה, שורף אותה באיזה אח שהוא מוצא בדרך, והוא אומר, יאללה, ישחקו הנערים לפנינו, מה, השתגעתי, אני אסתבך עם מרדכי? הוא מבין, הוא הבין לאן הדברים אמורים, זהו.
אז מה, אז למה, אז לא היה חשש כל כך?
לא, בטח. הוא לא יודע, מרדכי לא יכול לדעת עד הרגע האחרון, האם הוא הבין, האם נפל לו האסימון לחשדרפן או לשר.
הוא יודע שלא אפשר לבטל גזירה.
נכון, בדיוק, אז זה הוא סומך, שהחשדרפן יש לו שכל, הוא מבין שהאיגרת הזו נכתבה בתור ברירת מחדל. כי אי אפשר לבטל פקודה של המלך, אבל באמת, הפירוש של האיגרת הזו זה שהאיגרת הקודמת מבוטלת.
אז השמחה של היהודים מתי קרתה?
י"ג. אין
כבר סמכות שהם קיבלו, אבל הם לא ידעו.
מרדכי לא היה רגוע, אולי באיזה עיר יקום איזה שר יקה.
זה מה שקרה. יעשה...
בעיקר הנס תלוי ב...
בסוף היה מלחמה, לא?
הייתה מלחמה, כן.
והארצים כאילו רצו בלי סוף.
הייתה מלחמה כי קיימו את תחולת המלך, לא?